לא, זה מחלה, זה מורה אומר מפורש, יקראת השם פלשון לגמרא, אסכרה. מה היא אסכרה? ומורה שם המפורשים מתלבטים, מה היא אותה אסכרה? זה חנק, או זה מחלת מעיים קשה מאוד, כך או כך זה... מציאת הרשב, אני זוכר נכון, במקום שם אומר שזה מדובר בזה מחלה של חנק בגרון, היו מחנקים ומתים. נורא והיום, נורא והיום. זה אחד מאותם חמישה תלמידים שהעמיד רבי עקיבא בדרום. רוצה להעשיר יצפין, רוצה להחכים ידרים, אז הוא בדרום עצר אותה. מי הוא אותו אחד מחמישת התלמידים? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי ידע, ממנו יש לנו את הזוהר הקדוש כמובן, תיקוני הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי ידע כל תורת הנסתר. רבי שמעון בר יוחאי ידע שהם לא מתו מפסח ועד עצרת, ובעצרת פסקה מגפה, ובגלל זה הימים האלה הם ימים קשים. אלא הוא ידע שהימים הם ימים קשים, ולכן הם מתו באותם ימים. ורבי שמעון בר יוחאי ידע שהיום הקשה ביותר הוא דווקא היום על עמד ג' בעומר, שהוא בשקירות הוד דעוד. אתם זוכרים בקומה אחרי שיש קטר חוכמה בינה, זה שלוש ראשונות, שליש העליון, אחרי זה יש שליש נמצאי, אחרי זה דבורת תפארת, אחרי זה יש שליש תחתון, נצח, הוד ויסוד. הנצח הוא בימין, ההוד הוא בשמאל, היסוד הוא בקו האמצע. בצד שמאל, החלק הכי תחתון בקו השמאל, זה ההוד.
עודי הפך עליה למשפיע.
עודי הפך עליה למשפיע, בדיוק. עודי הפך עליה למשפיע. אז הוא ידע שהשיא בספירת האומר, שיא הקושי זה בלמד ג' באומר. שיא הקושי זה בהוד להוד. במקום שבו כל תוקף הדינים, התגברות הדינים. למה זה קרה? כי אנחנו יודעים שככל שהכלים, ככל שהם מתאבים יותר כלים, נעשים יותר נמוכים הכלים, כן? נמוכים בכוונה שהם נעשים יותר עבים, יותר רחוקים לכאורה מהמקור הדת שלהם, אז זה גילוי של דין, שגילוי יותר גדול של דין. אז הוא ידע שגילוי הדין הכי גדול זה בהוד דעות, ולכן קבע את יום ההילולה שלו, צדיקים ידועים לכוון את יום פטירתם, קבע את יום ההילולה שלו בדווקא לל"ג בעומר. התאריך הוא חי אייר. חי אייר. אבל בספירות אנחנו סופרים זה יהיה הוד דעות. למד ג' בעומר, 33 ימים לעומר, למד ג' בעומר. לפני כן יש לנו כמובן, ומחרותיים בעזרת השם יש לנו את יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. זה בפסח שני, פסח שני י"ד אייר, יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. אומנם אין מסורת ברורה לגבי יום הפטירה שלו, אבל ככה נהגו ישראל, מנהג ישראל קודש, שהיו עולים קודם כל, היו בדרך לרבי שמעון, עוצרים אצל רבי מאיר בעל הנס ועושים שם הילולה, וככה המוני בית ישראל נהגו לבוא להילולה הזו ביום י"ד אייר, ארבעה ימים לפני יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אז זה ביום שלישי בלילה, יהיה י"ד, נוהגים פסח שני, פסח שני בכלל אנחנו נוהגים לאכול מצה וחמץ, לקיים, שאנחנו מצד הרב יודעים שזה חמץ, אבל יש לנו את הזכר הזה של פסח שני, שזה היה ה-second chance, זה היה הזדמנות של אלה שלא הספיקו להגיע, אלה שהיו צמאים, אלה ש... לא יצא להם לחגוג את הפסח במועד. אז ההזדמנות השנייה שלהם הייתה בי"ד אייר. הזדמנות שנייה, זה בחינה של הזדמנות שנייה שניתנת לאדם לקיים את הפסח הזה, ובסך הכל זה די פשוט, בסך הכל אוכלים מצה. ביום הזה אין תחנון, אני מדבר כרגע על י"ד אייר, גם בל"ג בעומר אין תחנון, זה נקבע להיות מעין יום טוב, וזה לפחות על פי מרן הבית יוסף זה היום היחיד מהילולות הצדיקים שנקבע להיות ליום טוב. אמנם אצל חסידים יש עוד ימים שלא אומרים בהם תחנון בגלל פטירת צדיקים, יום ההילולה של צדיקים, אבל אנחנו נהגנו שרק ביום הזה, יום מיוחד במינו, יום גדול ונורא, שבו יש הזדמנות להתקשר לנשמת התנא. דיברנו בעניין הזה הרבה מאוד, העניין הזה של מה זה להתחבר לנשמות של גדולי ישראל ביום הפטירה שלהם, ולהתחבר לרבי שמעון בר יוחאי זה בעיקר להתחבר לתורה שלו, לתורה שלו שהייתה מיוחדת במינה. ענן בחביבות התליה, התלמידים שלו, אנחנו תלויים בחביבות, שלנו הכל בחביבות, הכל בחביבות של רבי שמעון בר יוחאי. ומי שלומד את הגמרא אז רואה שהשיטה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה כולה עניין של כוונה, הכל אצלו היה הולך אחרי הכוונה. הוא מקל גדול בגלל בחוד שבת, מקל גדול. למה? כי הוא היה בודק את הכוונות, הוא היה הולך אחרי הכוונות, אחרי הכוונות. ויחד עם זה לא היה קפדן ממנו, לא היה קפדן ממנו בכל מה שקשור לשמירת היסוד, כל מה שקשור לצניעות, לשמירת היסוד, כל מה שקשור למסירות נפש לתורה, מסירות נפש לאהבת ישראל, לעם ישראל. כן, לא היה קנאי ממנו. אנחנו יודעים שהוא יצא מהמערה, הוא לא הבין איך יכול להיות שהעולם מתנהג כרגיל, חורשים וזורעים. כן? הוא לא הבין את זה בכלל, מי צריך את זה? בכל מקום שהיה נותן בו את עיניו היה שורף, היה שורף עד כדי כך. אבל זה רב שמעון בר יוחאי, וכדי להבין בכלל את העניין הזה של רב שמעון, אולי את היום הזה, בגדולת היום הזה, ננסה להבין אותו מהמקום של בחינת הגמרא הזו ביבמות. אז אנחנו שאלנו את השאלה הזו, השאלה הזו נשאלת מיני ובי, בוודאי במוחו של כל אחד ששומע את לשון הגמרא, כמעט לא טעונה פירוש לכאורה בפשט שלה, וכל אחד ישאל מה זה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה, זה 24,000 תלמידי חכמים מתים, ומה הכוונה בלא נהגו כבוד? מה זה? לא אמרו בוקר טוב יפה אחד השני? מה זה לא נהגו כבוד? על זה 24,000 גדולי ישראל, כל עולם התורה של עם ישראל, ככה צריך לעשות לרב שלהם, רבי עקיבא, שילך מלוויה ללוויה, דבר נורא והיום. אז יש מספר פירושים לא נהגו כבוד זה בזה, או לא כבוד, יש שתי גרסאות בגמרא גם, או לא נהגו כבוד זה בזה או זה לזה. אין, הדברים שנים. יש פירוש אחד שבאו בתורה
גם כל סל הרגים זה בזה וזה לזה מופיע, זה באותו הקשר?
זה דומה מאוד, מבחינת זה בפרשנות זה דומה מאוד. אז שלא ברכו בתורה תחילה, זה נימוק אחד, שהקדימו דבריהם לדברי חבריהם, כפירוש שני. והפירוש שאני הייתי רוצה לעשות בו זה שלא הודו זה לדברי זה, שלא הודו זה לדברי זה. כל אחד מהפירושים האלה אפשר כמובן להעריך הרבה מאוד, אבל כיוון
שהלימוד
אנחנו נברר, אז שלא הודו זה לזה, זה יהיה הנושא של הדקות הקרובות. אנחנו כולנו זוכרים שאנחנו מוגבלים לשעה, אז נשתדל בעזרת השם לסגור את השעה הזו, לא לגלוש לנושאים אחרים, אני מקווה שנספיק. ובסוף יש גם איזה מעשה שקשור לרבי שמעון שאני מרגיש חובה לעצמי לומר אותו, אז בעזרת השם בואו נשתדל לעשות את זה במהירות. אז היו לרבי שמעון בר יוחאי 24,000 תלמידים לרבי עקיבא, ואנחנו יודעים שהמספר הזה איננו מקרי. אמנם לשון הגמרא זה 12,000 זוגים תלמידים היו. כמו לומר לך שהבעיה שהייתה להם היא בעיה בזוגיות שלהם, בחברותות. ולכן ניתן לומר שכאשר רבי עקיבא יורד אל הדרום למצוא לו תלמידים, מספר התלמידים המדויק שהוא מוצא כדי להתחיל את עולם התורה מחדש הוא מספר אי-זוגי, לא מספר זוגי, דווקא חמישה. יש לחמישה תלמידים מתייחס, אבל קודם כל העובדה שמדובר במספר אי-זוגי, הבעיה הייתה בזוגיות, הבעיה הייתה בקשר של בין אדם לחברו. זה מה שרוצה הגמרא לומר, בקשר שבין הזוגות בינם לבין עצמם. כן, כל זוג ככל הנראה הסתדר עם עצמו, אבל לא הסתדר עם הזוגות האחרים. כל אחד החזיק שיטה משלו, כל אחד היה גדול בעיני עצמו. לכן הוא לוקח חמישה תלמידים בדווקא שזה מספר אי-זוגי, ועכשיו אותו, אז יהיו שתי זוגות ויהיה אחד שאין לו זוג, ואותו אחד ילך ויצור כל פעם עם מישהו אחר זוג חדש, תורה חדשה הייתי תצא. התורה לא נמצאת אצל זוג מסוים, התורה נמצאת אצל כל אחד, ודווקא המספר האי-זוגי ייצור זוגות מחודשים כל הזמן. 12,000 זוגים זה המון, 12,000 זוגים זה כוח עצום, אבל חסר היה אותו מרכיב שמחדש את הזוגים, אותו מרכיב שיוצר בקשר הזוגי. אז אפשר לקראת בפירוש גם לזוגיות, תזכירו גם את ההודו זה לזה, חסר אותו מרכיב בקשר הזוגי שיוצר את ההתחדשות של את ה... שיוצר את, ה... את הכבוד. אדם מגיע למציאות שהוא יש לו את אותו זוג כל הזמן, הכבוד ביניהם עלול חס ושלום להישחק שהוא הופך להיות שגרה, כשהתפיסה שלו את בן הזוג היא תפיסה שלו כאן לא, אז הוא כמו, שהשידה פה, כמו שהשידה בבית, יש בעל בבית, כמו שיש מרומית בחנה, יש אישה במטבח. זה תפיסה שהיא לא מתחדשת, היא לוקחת את, את הדברים כדבר שבשגרה, וזה חוסר כבוד מובהק, זה שחיקה של המערכת הזוגית. אז רבי עקיבא יצא לחדש את המערכת הזוגית, לכן הוא לקח מספר אי-זוגי שתמידים דווקא. אבל אם אנחנו לא מתייחסים לעובדה שמדובר בשלשון הגמרא היא 12,000 זוגים תלמידים היו לו רבי עקיבא, אנחנו מתייחסים למספר שלהם, מדובר ב-24,000 תלמידים, ודיברנו ונחזור על זה בקצרה, שהמספר 24,000 לא בא במקרה, כמו שום מספר שמופיע בגמרא הקדושה, ולא בתורה ולא בשום לא בספרות חז"ל. חז"ל לא לקחו מספרים סתם. הרמ"א מפנו מלמד אותנו ש למעשה אותו מספר של 24,000 נזכר בכמה מקומות בתורה. בפעם הראשונה שאנחנו מכירים את המספר 24,000 אנחנו מדברים על אותם שהרגו שמעון ולוי בשכם. אותם 24,000 שהרגו שמעון ולוי בשכם נתגלגלו ובאו באותם שנהרגו, אותם 24,000 שנהרגו במעשה זמרי בן סלו וכוזבי בצור על דבר פאור שמה, שנהרגו במדבר. וזכור באותו מקרה פנחס לקח את הרומח ועשה מעשה וחיפר בעד כל עם ישראל והרג את זמרי בן סלו ואת כוזי בצור ברומח, דקר אותם אל הקובה, שם נעשו לו 10 ניסים והמקרה ידעו. אומר הרמה מפנו, הדבר מובא גם בשאר הגילויים לאריזה, שאותם 24,000 התגלגלו ונתקנו ב-24,000 תלמידת של רבי עקיבא. יש באחרי של פנחס ישנה שאלה שמופיעה בחז"ל, מדוע פנחס לא הרג את זמרי בן סלו בשם מתקדש? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היה יודע שמות הקודש כולם, למד בבית המדרש הכי גדול למקובלים שהיה, אז הכי גבוה הכוונה, כן? לא גדול מספרית, אבל גבוה איכותית. אז הוא יכול היה לקחת שם משמות הקודש, כמו משה רבנו, וכמו גדולים צעירים אלו אחריו, שבאו אחריו בזמן, כן? אבישי בן צרויה נלחם בישבי, בישבי, והמלחמה שם הייתה גם בשימוש בשמות הקודש. הרים את ישבי, השאיר אותו באוויר תלוי, אחרי זה הוריד אותו על רומח. הכל בשמות הקודש. למה לא הרג פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן את זמרי בן צלור בשם קדוש? למה הוא הסתכן בנפשו, נכנס שם אל בין הלוחמים של שבט שמעון שהיו ידועים כעזים מאוד, ושחשבו שזמרי בן צלור עושה מעשה נכון לזירוז ביאת משיח, כמו שהזכרנו פעם, זרזיר מותניים, אם אתם זוכרים, כן? אם לא זוכרים כרגע, זה לא משנה. אז גמרא אומרת את זה כמעט במפורש, הייתה לו כוונה. זמרי בן צלור היה אז אדם זקן, אדם מבוגר מאוד, לא איזה בעל תאווה, אלא הוא חיפש להוציא מכוזבי בצור את הניצוץ הקדוש שהיה טמון בה, וחשב שעם זה הוא מביא משיח. אז למה פנחס לא הורג אותו? אומרים חז"ל, אם היה הורג אותו בשם קדוש, אז היה מוחה את זרעו לעולם. ופנחס ראה שמזרעו של זמרי בן צלור עומד להתגלגל רבי עקיבא בן יוסף, לכן לא הרג אותו בשם קדוש, הרג אותו ברומח. ברגע שהרג אותו ברומח, אפשר את גלגול הנשמה. הריגה בשם קדוש מוחה את הנשמה על כל גלגוליה לעולם מן העולם, או מן העולמות. אבל ברומח זה מאפשר גלגול הנשמה. התגלגל זמרי בן צלור בפנחס ברבי עקיבא, ואותם 24 אלף תלמידים תקנו את ה-24 אלף שנהרגו במגפה, ואלה תקנו את 24 אלף שנהרגו בשכם על דבר דינה אחות שמעון ולוי. למה היה צריך לתקן את הנשמות של הגויים שמתו שם, לכאורה גויים שמתו בשכם? אלא מה אנחנו יודעים? שהם נהרגו אחרי שמלו, השלימו תהליך של גיור, ושמעון ולוי באו אליהם ביום השלישי למילתם, דהיינו אחרי שהם נעשו יהודים, ולכן היה צריך לתקן את הנשמות שלהם, והתגלגלו בראשונה במתי מדבר, ובשנייה בתלמידיו של רבי עקיבא. ראיתי בעניין הזה פירוש שהוא פלא גדול, שמה שלא נהגו כבוד זה בזה, משום שהנשמות של אותם תלמידים זכרו את הגלגול הקודם שלהם במה שהם חטאו בבעל פאו, וכל כך זלזלו בגלגול הזה שלהם שהם חטאו בעבודה זרה המאוד בזויה הזו, שלא יכלו לרחוש כבוד זה לזה. כבוד בפשט, לא לפני שאנחנו נכנסים ללא הודו וכו', עד כדי כך הם פני הדברים. אבל בכל זאת נשאלת השאלה, למה זה התחיל בשכם ב-24,000 והתגלגל להיות 24,000? מה זה המספר הזה של 24,000? אז אנחנו יודעים שכשהשם מידת דין מתוחה, כשיש דין בעולם, מתגלה שם אלוקים. שם אלוקים הוא גילוי מידת הדין בעולם. שם אלוקים שיש לו 5 אותיות יוצר 120 צירופים אפשריים שונים, כאשר כל פעם יש אות אחת מהשם שהיא עומדת בראש הצירופים. בהתחלה זה אות א', זה בהתחלה א' ל', ואחרי זה ה', ואחרי זה י', ואחרי זה מ', אחרי זה זה א', ואחרי זה ה', ואחרי זה ל', ואחרי זה י', ואחרי זה מ', כן, ואחרי זה א', ואחרי זה מ', ואחרי זה י', ואחרי זה וכן הזו הדרך. בסך הכל, כל פעם שיש אות אחרת בראש המילים, בראש הצירופים, יש 24 צירופים אפשריים שונים שעוד אחת עומדת בתחילתם. בהתחלה זה א', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, אחרי זה למד, האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, אחרי זה ה', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, אחרי זה י', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, אחרי זה מ', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, ובסך הכל 5 פעמים 24, 120 צירופים אפשריים. כמו שכותב ספר היצירה, שחמש אבנים בונות 120 בתים. אם כך יוצא ש-24 הצירופים הראשונים של האות א', כן?
24 הצירופים הראשונים
הם עיקר הדין, כיוון שהם הצירופים הראשונים שנובעים משם אלוקים. אז הם עיקר הדין, עיקר הדין. לכן זה לא אל תקרא 24 אלף תלמידים, אלא תקרא 24 אלף. 24 הצירופים הראשונים באות א', אותם באה המיטה המשונה הזו לכאורה, באסכרה שצריך להבין מה זה, אותם חיבה למטה, אותם באו אותם ימים, אותם 32 ימים עד ל"ג בחודש, ל"ב ימים, לב טוב, ל"ב ימים, ל"ב גימטריה כבוד, שלא נהגו כבוד זה בזה. יש מן דאמר שלא היה להם לב טוב אחד לשני. לב. ועל המדבק ימים הללו באו למתק את אותו דין נורא שהיה, אותה מידת דין נורא שהייתה מתוחה באותם ימים. היא לא הייתה מתוחה באותו דור בלבד, היא מתוחה בכל זמן וזמן, כיוון שהם ימים קשים, לכן נקבע שבאותם ימים הם יפטרו מן העולם. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא אומרים, כן, שבחנוכה זה יום טוב בגלל שהמכבים ניצחו. המכבים ניצחו בגלל שחנוכה זה יום שמסוגל לניסים. פורים, הגזרה התבטלה כי בפורים זה יום שמסוגל לניסים. אם ככה, אז אנחנו מבינים שהתכלית של הימים האלה זה ימים של מיתוק הדינים. ובאמת אנחנו יודעים בסך הכל בספירות ספרנו, יש שלוש מדרגות, כמו שהזכרנו קודם: כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד. שלוש קבוצות, כאשר הקבוצה העליונה היא בכתר חוכמה בינה, הקבוצה השנייה היא בחסד גבורה תפארת, זה קו האמצע, לצורך העניין זה אזור החזה, והשלוש הנמוכים התחתונות זה שתי הירחיים והיסוד. נצח ועוד זה שני הירחיים והיסוד, אלה הם המדרגות. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו מדברים על שלושה שלישים. אנחנו יודעים שגם כל מדרגה נחלקת לשלוש, ועיקר גילוי המדרגה הוא לעולם בשליש התחתון שלה. זה גם דבר טוב לדעת לחיים בכלל, עיקר גילוי המדרגה, תזכרו את הדבר הזה, הוא לעולם בשליש התחתון שלו. עכשיו, העולם אמור להתקיים במתכונת המוכרת לנו כרגע, אם לא יבוא משיח היום, 6,000 שנה. דהיינו, השליש התחתון של 6,000 השנה זה השנים שאנחנו נמצאים בהם, נכון? 2,000 שנה האחרונות, אנחנו ב-2,000 השנה האחרונות, זה 2,000 שנה שהתחילו, שבהם נתגלה ספר הזוהר הקדוש. בשימון כתב ספר הזוהר הקדוש, זה ב-2,000 שנה הללו שאנחנו נמצאים לקראת סיומם. בשליש התחתון של ה-2,000 שנה הללו אנחנו מוצאים כמובן מה הגילוי, איזה גילוי נתגלה בעולם, האריז"ל. זה השליש התחתון של ה-2,000 שנה האלה. מתגלה אריזל, הוא פושט את תורת רבו, רבי שמעון בר יוחאי, הוא מביא אותה בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים בימינו, ממש אל המוני בית ישראל. ולשאלה היא, מתי כעת אמר, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. ממש ככה. והי ספרה יבקו מגוגלותה. כן, בזה הספר, בזוהר הקדוש, יצאו מן הגלות. יצאו מן הגלות אל הגאולה השלמה. ממש ככה. וגם בימי הספירה של המחזרים בהם, עיקר הגילוי הוא בשליש התחתון, דהיינו מלג בעומר ואילך. לג בעומר הוא היום שפותח את השליש האחרון בימי הספירה, עד סך הכל יש לנו 49 ימים בימי הספירה. שני שליש מ-49 זה 33, והשליש האחרון זה 13 ימים האחרונים. אנחנו מוצאים שעיקר הגילוי הוא דווקא במה? ביום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. אז מתגלים הסודות הגדולים ביותר, אז יורד האור הגלוי ביותר. אפשר ביום הזה ממש להתחבר להערה שיורדת אל העולם בגילוי ממש. ולכן לג אותיות גל, כמאמר דוד המלך, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. את הנפלאות, מה זה נפלאות? נפלאות זה נון פלאות, נון פלאות. נפלא זה נון פלא. מי נקראת פלא? א', א', זאת פלא, זאת יד א'. הא' נקראת הפלא העליון, פלא עליון. זה אותם 24,000 שנפטרים. מתי הגילוי הגדול ביותר שלה, שבימי הספירה, הוא בשליש התחתון. מתגלה מתי? גל העיניים והביט הנפלאות תורתך, נפלאות תורתך למד ג' בעומר. למד ג', למד ג', למד ג' זה אותיות גל. למד ג' בעומר. התאריך הזה הוא תאריך לא סתמי, לא קרה. רבי שמעון נפטר בלמד ג', אז אנחנו חוגגים בלמד ג'. לא. רבי שמעון כיוון את הפטירה שלו ללמד ג', כי למד ג' זה יום מסוגל לכל הדברים שנזכיר במהלך השיעור.
אמר הוא כותב, רצה להסתלק.
רצה להסתלק, באמת זה יציב. רצה להסתלק. ולכן, חז"ל דורשים את הפסוק בבראשית, ויוכלו שם על הגל, הגל הזה עד ביני וביניך היום, על כן קרא למקום ההוא גל העד. את הפסוק הזה דורשים על הימים האלה כפי שתוך נראה. שם מה מדובר? דבר שלבן רודף את יעקב, ומגיעים שם, והקדוש ברוך הוא נגלה ללבן בלילה ואומר לו, תיזהר, אל תתקרב ליעקב, אל תבוא להתדבר במלחמה, תדבר איתו מנראה טוב. תעשו, ואז הם נפגשים, ויעקב ולבן בונים שם את הגלעד, שזה מקום כריתת הברית ביניהם, והוא אומר לו, אתה לא תעבור את הגלעד הזה, והוא אומר לו, אתה תדאג לבנות שלי, והם נפרדים לכאורה לשלום. זה מקום הגלעד הזה. אחד הגילויים הכי גדולים אצל רבי שמעון בר יוחאי, בכל התורה שלו, זה דורש דעת גדולה מאוד, זה דורש גדלות מוחין מתמדת, בלי נפילות. זה הביטחון בשם. הביטחון בשם. אצל רבי שמעון ודאי שהייתה לו אמונה גדולה. יש הבדל, כמו שברור, גם מסוג הדברים שדיברנו עליהם לא פעם, אבל אולי בקצר קצרה נחזור על זה. יש הבדל בין אמונה וביטחון. לא שמחס לשלם את הדברים סופרים, ודאי שלא. אבל ביטחון גדול באמונה. אמונה, אתה מאמין בדבר בלתי נראה. בדרך כלל הוא לא נתפס במציאות גם. אם אתה תופס אותו בידיעה שלך, אם הוא דבר חושי, שאני יכול להתאפס בחושים או במכשירי מדידה כלשהם, אז ממילא לא נדרשת אמונה, זה ידיעה. אמונה הוא בדבר שהוא למעלה מהחושים, בלתי נתפס ובלתי נראה, ולכן גם לא נמצא במציאות, לכאורה. במציאות המוכרת לנו, במציאות החושית, הוא לא נמצא. אני מאמין, מאמין בהשם. אבל ביטחון זה משהו שונה. ביטחון גדול מאמונה. כי בביטחון אני מאמין בדבר שהוא ברוב המקרים, או בהרבה מאוד מן המקרים, הוא הפך מה שאני רואה. אני רואה מציאות שנראית לי הדבר הכי מסוכן, הכי רע, הכי לא טוב, הכי הפך החיים. אני רואה מציאות שהיא בלתי אפשרית. אבל כבע שיש לי ביטחון בהשם, אני יודע שהשם נותן רק טוב, וכל כוונתו לטוב, ודרכו של הטוב להיטיב, ואין רע יורד מן השמיים, וחז"ל ציוו אותי, ויש לי אמונת חכמים, כן? בדבריהם, אז יש לי ביטחון מלא שאני רואה את המציאות הזו שחור, אבל תהיה לבן. עם הביטחון הזה אני הולך. זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, אין אדם שהיה לו ביטחון בהשם יותר מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, שאומרים לו, מה אתה מכיר קהילות? מה אתה יוצא נגד המלכות? שמעון אומר, רבי שמעון לא, הוא לא מזייף, חס שלום, כן? לא חס שלום של התנאים אחרים זייפו, חס שלום, שלא ישתמע מזה. הכוונה אבל, שהיה טענה ששתק, היה טענה שניסה לסנגר על הרומאים, היה, כן? כל טענה עם הגישה שלו. רבי שמעון אומר, לא עשו אלא לעצמם, בנו ערים, בנו שווקים, נשים בהם זונות, בנו קשרים לגבות מיסים, הם לא עושים בשבילנו שום דבר טוב.
הכל לעצמם.
רבי שמעון, אין לו, אבל אתה יודע שאתה תחת שלטון רומי, אתה יודע שאתה גדול בישראל, הדברים שלך יעברו מהר, מהר, מהר מאוד לשלטונות, אתה מסתכל בנפשך. כן, אבל יש לי ביטחון בהשם. ואחרי כן הוא הולך ויורד אל המערה. מי הבטיח לך שיהיה לך אוכל שם? ומה הם לשתות? הלוא כשהם יורדים למערה, אין שם עדיין לא עץ חרובים ולא מעיין, אלא נעשה נס וצמח עץ חרובים ופרד שם המעיין. שאלה עם נס. אז מה חשבת? כמה ימים אתה יכול לשרוד במערה בלי אוכל, בלי שתייה, בלי לוגיסטיקה? אין לך עורף לוגיסטי. לפני זה הם הסתתרו, לפני זה הם הסתתרו בבית המדרש. אבל היה חשש, רבי שמעון חשש, אם יבוא הרומאים אל אשתו, אמר שם אנשים דעתם קלה, יענו אותה, והיא בתוצאי תשות. אז אמר לבן שלו, בוא נברח למערה. אז בבית היה לו עורף לוגיסטי. כן, היה לו מאכל, משקה, מישהו שדאג, מישהו שלח בגדים, מישהו עשה כניסה. מה יש במערה? תוצא אל הנוואר בהגדרתו. מערה בפשט, מקום מתחת לפני האדמה, מוסתר, ואין איש שיודע איפה רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו. אין איש בעולם. רבי שמעון, תחשבו על זה, גדול ישראל לפתע פתאום בחדשות מודיעים נעדרים, רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר. ובמשך 13 שנה, 12 שנה, 13 שנה לא שומעים מהם מילה. גדול ישראל, חבר ספר הזוהר, כל סודות העולם, כל סודות הבריאה, מעשה מרכבה, הכל נהיר לו כמו כף ידו. גדול כזה נעלם. תשמעו איזה רעש זה בעולם. מי לא יצא לחפש אותו? עזבו את הרומאים. יהודים לא יצאו לחפש רבי שמעון. הפכו כל אבן. וכמה הם היו באיזה מערה, בשום מקום. אף אחד לא יכול לעלות על הדעת שאנשים חיים במקום הזה בלי מאכל ובלי משקה. הייתה הגדולים האלה נעלמו מן העולם למשך 12. תחשבו איזה חלל זה משאיר בעולם, איזה ריק נוצר, איזה ספקולציות. אולי הם ברחו, אולי הם התפקרו חס ושלום, אולי הם המירו את דתם, איפה הם נעלמו? לא השאירו הודעה, שום דבר. השאירו את כולם בתהייה עצומה. אבל כל זה לומר שאיזה מידת ביטחון צריך בשביל לרדת לתוך אותה מערה, להשאיר את הבגדים. זה לא מספיק שהוא בתוך המערה. אז רבי שמעון ורבי אלעזר היו פושטים את בגדיהם במוצאי שבת, נכנסים אל תוך החול, חופרים קבר לעצמם, קבר, קוראים לזה קבר, חופרים קבר, נכנסים אל תוך הקבר, לומדים תורה ויוצאים מן הקבר ומתלבשים רק לתבילת שחרית ולתפילות. מסיימים, פושטים את הבגדים שלא התבלו, נכנסים לקבר, ממשיכים ללמוד. איזה ביטחון צריך? לא שפעת, לא אנגינה, לא דברים אחרים יותר גרועים. כן, בעיות בעור. בעור, תחשבו למה דווקא בעור. בחיצוניות יכולה להיות בעיה, אבל משהו פנימי לא חודר אליהם, כי הביטחון בהשם הוא עצום. הוא עצום, הם נמסרים על השם. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא לחלוטין. אנחנו עירומים, עירום וריאה. תינוק נולד עירום וריאה, אנחנו כל יום עירום וריאה בתוך האדמה. מה בסוף? כולם נכנסים לתוך האדמה, הנה אני כבר בתוך האדמה, מה הבעיה? מה אתה עושה? אני בוטח בהשם. ואיפה אוכל? איפה אתה? אין לך שום שמץ של ידיעה. מאיפה יבוא לך אוכל? עץ של חרובים. מה, אם שבחרובים יש את כל אבות המזון? לא. מה יש בחרובים? חרובים ומים. מאיפה קיבלו את אבות המזון? איך הם שמרו על העצמות ועל השיניים ועל השיער ועל כל הדברים שמצריכים ויטמינים ומצריכים נוגדנים ולא יודע מה, וכל מה שצריך אדם בשביל להישאר בריא ונורמלי? מסתבר שמה שאדם צריך בשביל להישאר בריא ונורמלי זה ביטחון בשם. ביטחון בשם. אצל רבי שמעון הביטחון בשם הוא מוחלט. הוא מוחלט. ולכן גם כאשר התוצאה נראית הפך הטוב, הפך הטוב של רבי שמעון, בסוף השיעור אני מקווה שנגיע לסיפור שאני רוצה לספר לכם, אצל רבי שמעון זה לא שייך. היי, אני רואה דבר, אני אמרתי את האמת על הרומאים, הנהגתי את התורה, אני בקי בסתרים, יודע שמות, יודע זה, בסוף אני צריך לקבל 12 שנה במערה, באיזה תנאים נוראים וכו', ותורה מה יהיה עליה, ועם ישראל מה יהיה עליו, נכון? אין אצל רבי שמעון את השאלות האלה. יש לו ביטחון בהשם, שזה לטובה. יש תקופות בחיים שאדם צריך להיכנס לתוך המערה, להתכנס, להתפשט מהארציות שלו, מהגשמיות שלו לחלוטין, להסתפק במועד,
ממש
עיבור. ממש עיבור. ממש עיבור. וקבר. רחם האישה נקרא קבר בשם חז"ל. והם כאילו חוזרים לקבר, לרחם האישה. זה עיבור לגמרי. זה ממש עיבור. כמו שנראה את זה ממש. אז אצל רבי שמעון ביטחו בהשם עדי עד, זה פשוטו כמשמעו. ביטחו בהשם עדי עד. הביטחון שלו מוחלט. גם הגל עיני והבית הנפלאות מתורתך, אצל רבי שמעון, זה רק כדי לקבל דעת שמאפשרת לו את הביטחון הזה. ואיך הוא יכול להגיע לביטחון? משום שיש לו את הדעת הזה. יש לו גדלות מוחין, הוא כל הזמן אחוז בהשם. ההוויה כולה לא מבלבלת אותו. הוא לא מתבלבל במציאות. הוא פושט את המציאות מכל הזה. המציאות בנויה כמו גלדי בצל. אתה מקלב ומקלב ועוד גלד ועוד גלד ועוד גלד ועוד גלד. זה משהו אחר, איזה דמיון אחר, איזה קשקוש אחר, איזה אינטרנט, איזה טלוויזיה, איזה רדיו, איזה פרשן כזה, איזה פרשן הזה, איזה מישהי כזו, איזה מישהו כזה, איזה... כל הזמן יש לך דמיונות. אבל בעצם, לאחוז בעצם, זה רבי שמעון. הוא ידע שהמציאות כולה רק נועדה לבלבל. מבחינתו האמת זה במערה, בתוך האדמה, עם עץ חרובים ומים. לא צריך יותר מזה. טוב, יש בכל זאת גוף. אז הוא צריך, מה מספיק לו? קו חרובים? חרובים, שיהיה חרובים. אותו טעם, 12 שנה, 13 שנה, בלי אבות מזון, בלי ויטמינים, אותו טעם, אותו טעם, בצהריים, בוקר, ערב. לא דגני בוקר ולא דגני צהריים. אותו דבר, במים שאין להם טעם. לא צריך יותר מזה. זה בשביל החיצוניות. בפנימיות, כל זה הכל השם. אז אפשר להרגיש את כל הטעמים במים, אפשר להרגיש את כל הטעמים בחרובים, ואפשר לקבל מזה את כל מה שצריך בשביל לחיות בריא וטוב. מה בסוף נפגם? האור. כי האור כולו חיצוניות. וכשאדם הראשון נפל בחטא, זה קדוש ברוך הוא עשה מכותונות האור באלף שהיה לאדם הראשון, עשה להם כותונות אור. אור בעין. זאת אומרת, במצב המתוקן שלנו, האור הוא חלק מהפנימיות שלנו. אין חיצוני פנימי. זה אצל אדם הראשון. אין. לא, הכל הוא יחידה אחת של פנימיות. הכל, כל כולו השפעה. ברגע שהוא נופל בחטא, אז נוצר אצלו פנימי וחיצוני. לבוש. הלבוש הזה נפגע. אז כשהוא יוצא מהמערה, הוא הולך אל פנחס בן יאיר, היה חותנו, פנחס בן יאיר של רבי שמעון בר יוחאי, ואחד בן יאיר רואה את הבקעים שיש לו באור, מהשהייה בתוך האדמה, שנים, בתוך האדמה, הוא מתחיל לבכות, והדמעות יורדות על השדקים האלה וצורבות את רבי שמעון. שם יש דו שיח מאוד מאוד מעניין ביניהם. אוי לי שראיתיך לכך. הוא אמר לו, אשראי ש... שלך שראית אני ככה, הוא היה מטרש לפני זה ככה והוא מטרש לו ככה וכו'. אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים למתק שם אלוהים. השם הזה צריך למתק. והמיתוק שלו נעשה במה שאנחנו מחזירים את השם על השורש. אנחנו הולכים עוד אחת אחורה, לכיוון התחלת האותיות, מקור האותיות. אז לא' אין מה ללכת אחורה, נכון? אז א' נשארת א'. למד, עוד אחת אחורה זה חף, נכון? האות שלפני למד זה חף. אחרי זה היי, האות שלפני היי, דלת. אחרי זה יש עוד יוד, תת, ואות אחרונה מהם, מהם לפניה, מהם סופית לפניה, מהם פתוחה. אז נשאר ששתי אותיות הקיצוניות בשם אלוקים, א' ומ' נשארו אותו דבר, ובפנים יש שלוש אותיות, ח', ד' וט'. כן? אלה שלוש אותיות. זה מיתוק שם אלוקים. אז נוצר שם אחד בין שלוש חמש אותיות, א', ואחרי זה ח', ואחרי זה ד', ואחרי זה ט', ואחרי זה מ'. השם הזה הוא שם שמסוגל למתק דינים. אבל עיקר המיתוק, איפה הוא נעשה? בשלוש האותיות שהתמתקו, שזזו אחורה, חזרו למקור, חזרו לשורש. אמרנו שדין זה שאתה מתרחק מהמקור, מתרחק מהשורש. לכן, בהוד, שהתרחקת מהמקור, התרחקת מהשורש, הדינים הם הכי קשים. זה השמאל של השמאל, הוד זה הוד. אותו דבר פה, חזרת למקור, דרגה אחת, חב ד' ת', מתקת את הדין. אז נוצרו למעשה, בחילוף האותיות הזה נוצר שם, חמש אותיות, שכאשר האותיות חב ד' ת', הן האותיות האמצע שהן המיתוק, עולות במניין גל, למד ג' גל. אם מחברים גם את האותיות הקיצוניות, מקבלים את המספר 74. נכון? לגל ל-33, 75 לך, ל-33 נוסיף א', 74, ונוסיף מ', בדיוק 74, עד. פיתחו בשם עדי עד. קובעים שם של ביטחון, עד. ביטחון זה 75, ועד עם הכולל. חף ד' ת', עד, עם הכולל זה המילה ביטחון. ברגע שאדם יודע שהדינים נמתקים, אז מה זה מיתוק הדינים? מיתוק הדינים איפה הוא נעשה? הוא במציאות נעשה? מה אתם אומרים? איפה נעשה מיתוק הדינים?
בשורש למעלה.
בשורש למעלה, איפה השורש למעלה? פה, בראש של האדם. שורש למעלה זה לא לחפש עכשיו בשמיים לראות שורשים. שורשים של העצים זה בתור האדמה. שורשים שלנו זה פה בראש, הכל בראש. אז איך נעשה מיתוק הדינים בראש אצל האדם? במה שהוא מגלה את מידת הביטחון בהשם. אם הוא יודע הכל מהשם, זה רק השם, אין פה כלום חוץ מהשם, אז הדברים הכי קשים פתאום לא נראים לו קשים. הדברים שנתפסים הכי דיניים, הכי הפך הטוב, כבר לא נראים הפך הטוב, כי אתה מבין שזה חלק מההוויה. ברוך הוא. והוויה זה כבר רחמים. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר מידת הביטחון לראות מצבים שהם הפוכים מטוב ולהאמין או לבטוח באמונה של, בביטחון שלם שזה טוב מוחלט, וכל מה שאני צריך לגלות זה עכשיו סבלנות עד שאני אראה את זה גם שהדעת שלי תגיע למקום כזה שאני אדע בוודאות גמורה שזה טוב. הסבלנות הזו היא נרכשת במה שאדם רוכש יותר דעת. אמנם החזרת הדינים לשורש היא בבינה, אנחנו עושים את זה בבינה, מחזירים את זה לשורש, אבל בלי דעת, בלי שיש לאדם דעת, שהוא לא מרחיב את הדעת, הוא לא, אין לו שום קניין בעולם, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. הנה לך דעת, כל הקניינים שיהיה לך, רוחניים אני מדבר עכשיו, אתה עזוב קניינים פיזיים, חומריים, לא מעניין. זה באמת הכל דמיונות. אבל אפילו קניינים רוחניים, אתה חושב שהשגת משהו, אם זה בלי דעת, בלי חיבור, בלי לחיות את זה, בלי להביא את זה לשולחן יום יום, ולהרגיש את זה במציאות ולחיות לפי זה. לא להגיד, כן, זה טוב שלומדים בשיעור. עכשיו במציאות אין לי ביטחון בהשם. או, זה יעשה לי ככה, אני אעשה לו ככה. זה יעשה לי פה, אני אעשה לו שם. זה לא ביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה עד הסוף תלך כמו שהשם רוצה. אין טריקים. אין קיצורי דרך ומשחקים. תהיה עד הסוף עם השם. זה ביטחון. ודאי שגל העיניים והביטה. אם הקדוש ברוך הוא מוריד לנו מהעיניים את הדמיונות ואת הקשקושים, ואנחנו מקבלים דעת ללמוד נפלאות מתורתך, לומדים את הכל מהתורה, אז אנחנו יכולים להגיע למציאות הזו שבה אנחנו מרגישים את הביטחון המוחלט בהשם, ואז כל הדברים במציאות ישתנו. זאת אומרת, השינוי איפה הוא נעשה? בשורש, בראש של כל אחד מאיתנו. איפה יבוא לי, איפה הדברים יבואו לידי ביטוי בסופו של דבר? במציאות. המציאות תשתנה. המציאות תשתנה. צריך ביטחון וסבלנות. זה הולך יחד. ביטחון וסבלנות. אנחנו סופרים 50 יום עד קבלת התורה. למה הקדוש ברוך הוא לא הוציא את עם ישראל ממצרים? נתן להם על המקום תורה, מה הבעיה? בעיה בשבילו. על המקום, בואו, תצא למצרים, קחו תורה, מה הבעיה? כשהקדוש ברוך הוא יש משהו שהוא בעייתי? לא, לא, צריך ללמוד, ללמוד מתינות, המתנה, המתנה. המתנה זה מתנה. המתנה, לאט לאט. סופרים, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. רוצים כבר תורה, משתוקקים לתורה, רוצים את התכלית, רוצים לדעת מה רצון השם, רוצים להודות להשם, תלמד אותנו איך. לאט. יש סדר בדברים. יש השתלשלות. לא בולים. לאט לאט. בעולם הזה צריך סבלנות. סבלנות זה גילוי של מידת הביטחון. כשיש לאדם סבלנות זה גילוי של מידת הביטחון. אתה צריך להגיע לשום מקום, אתה תגיע. אתה תגיע בדיוק בזמן שהיית צריך להגיע. אל תתרשל, תצא דקה לפני הפגישה. לא, תצא במה שלפי דעתך זה הזמן שצריך לצאת. תשאר בנפשך בצורה הגיונית. צריך לצאת בשביל להגיע לתל אביב 40 דקות לפני, יצאת 40 דקות לפני. טוב, בדרך יש מישהו שנוסע לפניך לאט. אל תתפעל ואל תתרשם, ואל תתחיל לחשוב שאתה יכול לזה. לא, זה יורש לנו. זה תהיה לך ביטחון מוחלט בשם שאתה תגיע בזמן. אתה עשית את שלך בשביל להגיע בזמן? עכשיו כל דבר שאתה תעשה זה פגיעה במידת הביטחון. ואתה אומר, אם אני לא אלחץ על הגז, אני לא אגיע. מה פתאום? אם אני לא אעשה ככה, אני לא אצליח. אם אני לא אעשה את הטריק הזה, אני לא אקבל את העבודה. אם אני לא אכפיש את האור, יפטרו אותי ולא אותו. זה גילוי חוסר ביטחון בהשם. סבלנות. סבלנות. ביטחון מוחלט שהשם פועל טוב, זה סבלנות. וזה בא לידי ביטוי בכל המישורים שאנחנו פועלים בהם. בכל המישורים. בכלל אתם יודעים שאנחנו פועלים בעולם שנה נפש, כן? בעשן. יש דבר כזה שקרה שם. עולם זה מקום הפעולה. המקום שם המצא. שנה זה זמן הפעולה, והנפש זה הבריאות שפועלות. כן? כל הבריאה. הבריאות, אנחנו. זה ידוע לגבי העולם, ידוע עוד מזמן שימו ברחוב, כנראה גם לפני, של היהודים, שהעולם גלגל. העולם בנו, העולם העיגול. אנחנו לא חושב מה פעם שהוא שטוח. איך שהוא, יודעים לא חושב שהוא שטוח. לא יודע איך כל העולם לא מודה בדבר הזה, על סמך כתובים מפורשים, בזוהר אתה רואה שכתוב מפורש העולם הזה. מפורש.
כל העולם בגלגול.
איך כל העולם לא בא להודות שעם ישראל ידע את הדבר הזה הרבה לפני גלילאו וקופרניקוס וכל החכמים שלהם? הרבה לפני. ידע את זה כעובדה, 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 דנו לפי זה. בעולם, העולם בנו כגלגל. עכשיו, יש מימרה של חז"ל, מי שרואה מחצית הגלגל, נגיד אדם אומר, זה צד אחד של העולם, אז הוא רואה רק מחצית של הגלגל. הוא לא יכול לראות את המחצית השנייה לעולם. עד כדי כך הם הבינו את העניין הזה של כדור ממש. זה היה בלתי נתפס, תחשבו. אני אומר לכם שאם תחשבו על זה עכשיו, גם יהיה לכם קשה לתפוס שהעולם הוא עגול. כי אם אני עומד פה, אז איך מישהו שעומד בדיוק מתחתי הפוך לא נופל לחלל?
ולא מרגיש שהוא הפוך.
זה לא נתפס. תראו לכם בזמנם. אנחנו היום יכולים לראות תמונות לוויין מהחלל, רואים את הכדור. רואים שזה כדור. אבל בזמנם, איך הם תפסו את זה? הם כאילו יצאו מהעולם, לא כאילו, הם יצאו מהעולמות והתבוננו על כל העולמות במבט של טלסקופ חלל. נכון? והביטה אינה חינם, מאיזה כיוון שלא יהיה? מלמטה ולמעלה, זה לא משנה. אבל זה לא משנה, כי אנחנו גלגל. אז מי שרואה מחצית של הגלגל לא רואה את המחצית השנייה. ובזמן זה בדיוק אותו דבר. חז"ל אומרים בגמרא, אומרים מעולם לא ראתה חמה גימתה של לבנה. מה הכוונה? אנחנו סופרים או לפי ימי החמה או לפי ימי הלבנה. החמה אף פעם לא רואה את הצד החצר של הלבנה. למה? כי גם החמה וגם הלבנה הם גלגלים. אז בזמן אין מציאות אף פעם שהחמה תראה את הפגימה של הלבנה. גם בזמן יש גלגל, החמה רואה תמיד רק חצי גלגל של הלבנה, לא יותר מזה. וגם בנפש, יש לנו 5 דקות אני מסיים, וגם בנפש אותו דבר, יש לנו פנים ואחור. האדם בנוי פנים ואחור. פנים זה עתיד, אחור זה עבר. רבי שמעון היה היחיד שתפס שלמעשה העבר לא הולך לאיבוד, אלא הוא נמצא איתנו כאן עכשיו, והעתיד לא יגיע, אלא הוא נמצא איתנו כאן עכשיו. זאת אומרת, התקללות הזמנים. גם אצלו הזמן, גם המציאות של הזמן, זאת אומרת הנפש, הנפש של האדם, זאת אומרת איך היא בנויה, אצלו זה גם היה גלגל. אז אם אפשר לראות תמיד רק מחצית הגלגל, גל, גל, נכון? גלגל זה גלגל שלם, ומחצית הגלגל זה גל. אותו גל שדיברנו עליו, ניתוק השם. וזה גם הקשתות שמורים בהם בחץ וקשת בלג בעומר. קשת היא בדיוק חצי גלגל, חצי גלגל. אבל זה הרעיון, זה רבי שמעון, הוא תפס את החיים במציאות של ביטחון, וזה מה שהנקודה הכי חזקה שאפשר להתחבר אליה, וללכת לרבי שמעון בר יוחאי וללכת לתנא הקדוש ולעשות את המאמץ ולגלות את מסירות הנפש, זה דבר חשוב מאוד 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 ומועיל מאוד מאוד לכל השנה כולה. רק סיפור אחרון. פעם באו איזה זוג שלא היה להם ילדים 10 שנים, באו לרבי שמעון, אמרו לו, רבי שמעון, באנו להתגרש, באנו להתגרש. הסתכל עליהם, מה קרה? אמרו לו, אין לנו ילדים, חיים, אין טעם בחיים, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים איך זה יכול להמשך ככה, זה בלתי אפשרי, וזה רוצים להתגרש, רוצים לעשות את המזל במקום אחר. אמר להם, אין בעיה, אני מסכים, רק יש לי בקשה, כשהתחתנתם עשיתם מסיבה, עכשיו אני רוצה שתעשו מסיבה של הגירושים. אמרו לו, מסיבה של הגירושים? אמרו להם, כן, מסיבה של הגירושים. עשו מסיבה של הגירושים, בתוך המסיבה הבעל אומר לאשתו, אני רוצה לתת לך מתנה לגירושים. היא אומרת לו, מה את רוצה לתת? הוא אומר, אל תבחרי, מה שתבחרי לקחת מפה מהבית לבית אביך שלך, אין שום בעיה, שתו, אכלו, שתו יין, זה השתכר הבעל נרדם. זו אמרה, לקחה אותו, המיסה אותו על הגלה, לקחה אותו לבית אביה. התעורר בבוקר, אופ, הוא רואה את ה... אומר לה, איפה אנחנו? התגרשנו. אומרת לו, לא. אומרת לו, התגרשנו. אומרת לו, אומר לה, זה לא היה מסיבת גירושים? אומרת לו, הייתה מסיבת גירושים. אז מה אני עושה פה בבית אביה? אומרת לו, אתה אמרת לי, אני אקח את החפץ שאני הכי יקר או הכי זה, אני לקחתי אותך. מה רבי שמעון אומר להם פה? כמובן שהם לא התגרשו. מה רבי שמעון אומר להם? מה זה תעשו מסיבת גירושים? רבי שמעון אומר להם, תקשיבו, איפה מידת הביטחון שלכם והשם? כשאתם התחתנתם, ידעתם אם יהיו לכם ילדים או לא? ידעתם כמה זמן תחיו? ידעתם תהיו עשירים או עניים? מה ידעתם? לא ידעתם כלום. זה הפריע לכם לעשות מסיבת נישואין ולשמוח ו... ולעשות שמח? לא יקרה. מה היה לכם אז? היה לכם ביטחון בשם, היה לכם ביטחון שיהיה טוב, היה ביטחון שיהיה ילדים, והיה ביטחון שהכל טובה, והיה ביטחון שיהיה בסדר, והיה ביטחון שיהיה פרנסה, והיה ביטחון. מה חסר לכם עכשיו? לא ילדים, גם עכשיו אתם באותו עמדה, אתם לא יודעים אם יהיו ילדים או לא יהיו ילדים. חסר לכם ביטחון. כשאדם שמח, מה הגילוי? השמחה זה הגילוי הכי חזק של איזו מידה? ביטחון. לא מפריע לי כלום, כי יש לי ביטחון בהשם. אני בשמחה עצומה כי יש לי ביטחון בהשם. תעשו מסיבת גירושים עכשיו בשיא השמחה, מה נופל לאסימון? בטח משהו שהיא לא אמרה לו כל החיים. אתה החפץ הכי יקר לי בעולם. חפץ זה לא מלשון thing באנגלית, כן? חפץ הכוונה, חפץ זה רצון, 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 חפץ. אז חפצי לשתות מים. לא מקווה שאני רוצה חפץ שנקרא מים, הרצון שלי זה החפץ. אז הוא לקח את החפץ הכי חשוב, היא לקחה את החפץ הכי חשוב לה, היא פתאום גילתה שהוא הכי חשוב לה, ובסך הכל מה שהיה חסר זה מידת הביטחון. אז עכשיו אם יש חזרה את מידת הביטחון, ממילא אפשר לשמוח, ממילא לא צריך להתגרש. זה יהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, ביאת בית המקדש שמרה בימינו. אני מציע לכולם לראות, לא הספקתי, רק לראות במערל, כמו שהזכרתי, בנתיב התורה פרק י"ב, בסיפה, את הפירוש של המערל על הזוכה ביממות. תודה לי, תודה, שמי רבה.